ירידה מחפצים, מצעצועים, זה מה שאנחנו רואים.
כן,
לא?
כן.
אני, נראה.
עוד לא ברור מי נפרד
לא
ברור, ממה.
עוד לא ברור, אבל נתקלנו עומד
בידיעה
מרתקת. אבל
ענקית הצעצועים טויז אר אס קורסת, מקפלת את פקלאותיה מיבשת אמריקה, ויש הטוענים, לפחות שם.
הם טוענים.
אני לא יודע כמה אני מאמין להם, אבל הם טוענים שהבעיה היא לא במוצרים, הבעיה היא לא בשיווק, הבעיה היא לא בחוויית הקנייה, הבעיה היא באחוז הילודה, מחמיר הלב.
כאילו פחות ילדים, פחות צעצועים, זה מה שהם אומרים.
תראי, זה הרי התחיל בשנות ה-60 עם ההפך. היה בייבי בום, והבייבי בום יצר תרבות של ילדים, לראשונה.
כן.
הילדים הפכו להיות גורם גם בכלכלה וגם בתרבות וזה. והיום יש בייבי, ההפך מבום, כאילו, טרח, הייתי, אני מניח, בייבי טרח.
אני ממש בשל לכתוב את המאמר על הבייבי טרח. בוא נפנה לפרופסור זוהר שביט, היא ראשת התוכנית למחקר תרבות הילד והנוער באוניברסיטת תל אביב, ונשוחח על קריסתה של טויז אר אס, והאם אכן ניתן לתלות זאת במיעוט הילודה בעולם הערבי. שלום, פרופסור שביט, מה שלומך?
שלום.
רק יצעקתה?
תראה, אני לא יודעת, כי אני לא יודעת לאיזה אינטרס יש להם בלהציג כך את המצב, אבל בוא נסתכל על כמה עובדות. קודם כל, לנו קשה להבין את זה, כי אנחנו מדינה שבפוקוס שלה הילדים נמצאים במקום כל כך מרכזי. אני חושבת שאין מקומות בעולם שלילדים יש מקום כל כך מרכזי כמו במדינת ישראל. אז קשה לנו להבין בכלל שבעולם המערבי יש בעיה עם ילודה. בכל העולם המערבי ניכרת ירידה בשיעורי הילודה.
ירידה כללית או רק ירידה של המקומיים? כי נגיד אני פגשתי משפחה שחיה בשוודיה לאחרונה, אז הם אמרו שהירידה היא רק אצל ילידי שוודיה, והמהגרים ממשיכים לספק שם ילדים.
יש משהו במה שאת אומרת, לספק ילדים, מצילים אותם בעצם. אם אנחנו חושבים לטווח הארוך, זה מה שיבטיח להם עוד 40-50 שנה את הפנסיות שלהם. אז מבחינה זאת, כל פעם שהם מקללים את המאגרים, כדאי שהם יחשבו על זה שהם מצילים אותם היום. אבל בכל זאת, אני מדברת על תרבות ההגמונית, תרבות הרוב. בתרבות הרוב יש ירידה בשיעורי הילודה, ואפשר להבין אותה, כי אני יכולה להבין שהיום אנשים לא רוצים להביא לעולם ילדים. מי רוצה להביא ילדים לעולם שיש בו טראמפ ופוטין ופשיסטים כאן ופשיסטים במקום אחר? אלא זה באמת, העולם היום מזכיר לי יותר ויותר את העולם של בין שתי מלחמות העולם. משהו רע מאוד עובר עלינו. ולעומת זאת, מה שקרה אחרי מלחמת העולם השנייה היה בדיוק ההפך. כל אירופה הקטה על חטא והיא אמרה שהדרך היחידה לעשות תיקון גדול לפשעים הנוראים שכולם היו שותפים להם היא באמצעות בניית דור חדש וטוב. ואז נולד האידיאל הזה של הילדות הטובה, הילדות המוגנת, הילד הטוב, בניית עולם טוב יותר. אבל מהר מאוד שכחנו מזה. זאת אומרת, עברו בקושי 50 שנה ואנחנו מוצאים את עצמנו באותו מקום. ואני חושבת שזה חלק מהעניין שבשלו אנשים מאססים להביא ילדים לעולם. אבל גם יש אספקט נוסף, וזה אספקט של, איך קוראים לזה היום? דור ה-Y, דור ה-X, דור אני לא יודעת מה.
לא, דור אנחנו מאוד אחרי, שונת. אנחנו כבר בדור אחרי, כן?
אנחנו אחרי, אנחנו, זהו, תתקני אותי, איפה כן. אנחנו, באיזה מהדורים?
מילניאלס בעצם, אנחנו בדור שאחרי.
אוקיי, אבל מה שמשותף לכל ה-XYZ הזה, הוא אגואיזם מאוד גדול. מי שמגדל ילדים, אגב, שבעיניי זה אחת המתנות הגדולות ביותר שאנחנו מקבלים, אבל כל מי שמגדל ילדים יודע שזה בעל חשבון דברים אחרים בחיים.
כמובן שאלו שלא מביאים ילדים חולקים עליך וטוענים שהבאת ילדים היא האגואיזם האמיתי, משום שאתה בעצם רואה לנכון להתרבות ולהעביר את זרעך ולא חושב באמת על העולם הנורא, כמו שאת עצמך אמרת.
זה נכון, אבל אני חושבת שחלק גדול מהאנשים, חלק באמת מנמקים את זה כך, וחלק פשוט אומרים, מה אני צריך עכשיו, אם אני רגיל ללכת כל ערב לבלות, ולצאת למסעדות, ולהשתמש בכל ההכנסה שלי לצרכים שלי, למה אני צריך להתחיל לחלוק את זה עם היצורים שהבאתי לעולם, ולהיות מחויב כלפיים לכל כך הרבה שנים. אבל יש גם הדבר הזה שהוא בהחלט חדש, זאת אומרת שאנשים לא רוצים להיכנס לכאלה מחויבויות, גם פחות ופחות אנשים נכנסים לזוגיות בגלל חוסר הרצון להיכנס למחויבות. ובנוסף, אני חושבת שטויז אר אס עושה לעצמה חיים קלים, כי חלק גדול מהמוצרים שלה הפסיקו להיות רלוונטיים היום. בכלל, אני רוצה לפתוח סוגריים ולומר שאתה הזכרת קודם, ג'קי, את זה שהתחילו לחשוב על הילדים ולראות בהם צרכנים. אבל הרבה מאוד פדגוגים אומרים, כל מה שאתם צריכים לתת לילד זה ארגז חול, ושהוא יושב בו וישחק בו ויבנה את העולם שלו. בארגז החול הוא יכול ליצור הכל.
כלומר, את אומרת, מעט המערביים שעדיין מביאים ילדים לעולם, כל כך מחוברים וקוראים כל כך הרבה ספרי הדרכה הוריים, שהם כבר יודעים שלא צריך צעצועים.
זה מעט ילדים להורים מאוד משכילים, זה מה שאנחנו מגלים.
אבל אני באמת חושבת ש... מה שקרה שהילדים היום בונים את הקוסמוס של העולם שלהם לא באמצעות המשחקים. אני זוכרת שאני גדלתי דור עוד על לגו ועל פליימוביל ועל כל הבתים האלה, בית הבובות, בית הספר, הגראז', נכון, הכל בכזה עולם מוקטן של ילדות, והם משחקים בזה שעות. היום הם בונים את העולם הזה על המסכים.
וואו, במרחבים שבו אני נמצאת, אנשים, ילדים עדיין עושים לגו ופליימוביל מהבוקר עד הלילה.
אז יש להם ילדות יותר מאושרת לדעתי מאלה שרק גדלים על מסכים. אבל אין לי ספק שתרבות המסכים פגעה קשה בצריכת הצעצועים. אם כי אם אתם שואלים אותי, אז בעדיפות העליונה שלי נמצא ארגז החול, ושלא ייתנו להם שום דבר אחר, וכמובן ספרים. ואחר כך כל המשחקים האלה, ורק בסוף בסוף המסכים. אבל זה קרב אבוד, זאת אומרת, אני מניחה שעוד דור בכלל ישכחו מהצעצועים האלה. אבל יש גם דבר אחר, והוא מוזכר בכתבה בדימרקר, שכל המבנה של תרבות הקינמונית משתנה.
כן.
ומה שקורה בטויז אר אס, שהם מחסלים את החנויות, כי אנשים פחות ופחות מגיעים לחנויות.
שהם קונים באינטרנט, זה לא קשור. יש להם ילדים, הקונים להם הכל יותר בזול.
אז תגידי, מכיוון שיש יותר מדי תשובות לשאלה למה טויז אר אס סוגרת כל כך הרבה סניפים, אני רוצה לשאול אותך איזה מהם משכנעת אותך. זאת אומרת, זה הילודה.
אני אגיד לך כך, אין אף פעם הסבר אחד. יש הסבר אחד שהוא הסבר המרכזי. אני חושבת שכאן ההסבר המרכזי הוא הקשר או הזיקה בין הירידה בשיעורי הילודה, יש פחות קליינטים, לבין צמיחה של תרבות מסחר אחרת ושל גם סוג אחר של צעצועים. והשילוב הזה ביחד הוא שיצר את התוצר הקטלני הזה, שהם נאלצים לסגור את החנויות. כי אישית אגב, אני זוכרת את זה כחוויה בלתי רגילה, להסתובב הרגשתי כמו בילבי, אתם זוכרים, בילבי נכנס לחנויות, לקחת כל מה שהיא רוצה. אז אצלי הייתה לפחות באופן תיאורטי חוויית בילבי, שנכנסתי לחנות, אמרתי, וואו, כל המשחקים האלה, וכל הצעצועים האלה, וכמה הרבה, וכאילו אני יכולה לקחת את כולם. אז החוויה הזאת של השפע הזה, ואפשרות בעיקר לבחור בין צעצועים שונים, את זה אנחנו מאבדים. כי באינטרנט אתה לא, אין לך את המכלול כולו שאתה מסתובב בו ובסוף בוחר בדבר שתאורטית יש, אבל לא בפועל.
כן, אתה גם לא ממשש ולא מרחרח, כמובן.
ומנסה.
וגומר לך לנו את הבטריות. יש הרבה דברים יפים שהיינו עושים בחנויות האלו.
בהחלט.
אבל פרופסור, רוצה לחזק את דברך, זה לא רק שיש גם ממש קורלציה בין הדברים, כלומר, אנחנו לא יודעים כרגע לומר בבירור, אבל כנראה שיש גם קשר בין זה שהעולם יותר דיגיטלי לירידה ברמת הפריון. למשל, זאת הדברים האלה הם גם הולכים יד ביד בכל מקרה. אז התופעה היא תמיד תופעה חובקת ותמלונית.
אגב, בעוד אנחנו משוחחים, פונה אלינו אופרה בלבן, יושבת ראש עמותת חן לפריון, והיא מוסיפה את הנתון שברוב ארצות אירופה היום, הילודה כבר מתחת לקו התחתון. זאת אומרת, המצב הוא המצב של הכנרת.
שזה בעצם זה המינימום שמאפשר לשמר את האוכלוסייה הקיימת בכלל.
כן.
נכון, נכון. אז הם בבעיה מאוד גדולה, לפחות מהבעיה הזאת, החברה הישראלית פתורה לעת עתה.
חייבים להעביר אליהם את פקקי התנועה שלנו או משהו, חייבים לנצל את זה איכשהו את כל מה שקורה. נחשוב. פרופסור זוהר שביט.
אני אשמח מאוד לשמוע שהמון זוגות שמעו את הנתונים הקשים האלה והחליטו לעשות מעשה, ולו רק כדי להציל את טויז אר אס.
תודה רבה.
אוקיי, אבל כאן בישראל הכל ממש, הכל בסדר, ג'קי, שיצאו באמת לשוודיה ושם? אולי. אוקיי.
אוקיי, אני חושב שהשוודים כרגע זקוקים לילדים שוודים, אבל בסדר, זה עניין שלהם.
נשוחח איתם. פרופסור זוהר שביט, ראשה התוכנית למחקר תרבות הילד והנוער באוניברסיטת תל אביב, אנחנו מודים לך מאוד מאוד.
תודה רבה.
תודה, יום טוב.
נשלח לך ברווז גומי. תודה רבה. אנחנו רוצים לעבור לסיפור באמת...
אני חייב לומר שהיא בחרה לעצמה אחלה תפקיד.
כן.
נכון?
לגמרי, לגמרי.
זאת אומרת, אם הייתי באקדמיה וזה, כזה תקן הייתי רוצה.
נכון.